שהשיעור היום יהיה גם קצר מהרגיל, וגם הולך אולי להרוס קצת סיפורי ילדות, אז מצטער, אני מתנצל מראש. אחד הסיפורים המפורסמים שהם גדלנו עליהם, או מאוד מאוד מוכרים, זה הסיפור על דמה בנתינה. דמה בנתינה וכיבוד אביהם. הסיפור הזה מופיע בגמרא, מסכת קידושין, בתלמוד הבבלי. בואו נראה את הסיפור הזה ביחד. באו מיני, שאלו אותו את רב אולה, עד היכן כיבוד אביהם? עד איפה מגיע מצוות כיבוד אביהם? אמר להם, צעור הוא, מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו? שפעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו, איזו עסקה בסכום עצום, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אבי ולא ציירו. אמר רבי יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר עד אחד כיבוד אביהם, אמר להם צעורו מעשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו, שביקשו מנו חכמים אבנים לאפות ב-60 ריבו שכר, ורב כהנא אמר ב-80 ריבו, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אבי ולא ציירו. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. זה סיפור קלאסי, אנחנו מכירים אותה, אנחנו הרי כאן עומדים סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה סיפור ידוע לכולם, אני חושב, מאוד מאוד מוכר. הגמרא גם מביאה אותו בהקשר של שבח של, של כיבוד הורים, וזהו, ככה קוראים את הסיפור הזה וכל זה. עכשיו, אני רוצה ברשותכם להקשות כמה שאלות ביחד על מה שקראנו. קודם כל אני רוצה להקשות קושיה מהמציאות. מה? זה לא עובד. כלומר, כמה שסיפרתי לילדים שלי את הסיפור הזה, הם ממשיכים להעיר אותי. כן, כלומר... עכשיו, למה אני אומר? אז תגידו, הבעיה אצל... אבל אני בדקתי את העניין, וזה אצל עוד כמה משפחות, אני שמתי לב, שבכל אופן... כלומר, אני אומר, יש כאן איזה מין... יש כאן איזו תחושה לא נעימה בסיפור הזה, כלומר, משהו כאן מאוד מאוד... כאילו, אידיאלי מדי, הייתי קורא לזה, כלומר, יש כאן איזה... אני אגיד לכם גם, תחושת חוסר הנוחות היא מתגברת כשאני שואל את עצמי, טוב, יש כאן סיפור, עזוב רגע את הילדים שלי, אני, הייתי עושה אותו דבר, כלומר, אם לא מהירים אף פעם את אבא, אין מצב, לא יודע, שריפה, גם לא להעיר אותו, מה, מישהו בא ו... לא יודע מה, עכשיו... רוצה אותו בשביל לא יודע, אם אני לא אעיר אותו, יפסיד הרבה מאוד ממון, אז גם כן לא להעיר אותו. הסיפור הזה כאילו מותח איזה מין קו ברור, יערג ואל יעבור, לא מעיר את האבא, ואני אומר, הוא גם מובא כסוג של שבח. אבל אני אומר, אני מרשה לעצמי רגע לשאול איזו שאלה על הדבר הזה. האם אנחנו באמת, כלומר, אחרי הוואו, אחרי ה... כלומר, איך אמרה לי, אמא אחת שהיא סיפרה לילדים שלה את הסיפור, אבל היא אמרה להם, אבל אם אתם צריכים משהו, אז אני כן מבקשת שתעירו אותי. כלומר, כי אם ילד ייקח את זה יותר ברצינות, אז יכול להיות ש... לא יודע מה, נסגר עליו החדר, הוא נעול בשירותים, אבל אסור לו להעיר את אמא, כי אמא ביקשה שלו, אז היא אומרת לו, אבל... אז היא סיפרה לו את הסיפור, ותוך כדי הסיפור היא אמרה לו, אבל אני לא מסכימה עם הסיפור. אז מה קורה כאן? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה... שאלה שנייה, זה... מה זה הקטע הזה של פרה אדומה? אנחנו עוסקים פה בלימוד הפרשת פרה שהייתה. מה זה הקטע הזה של פרה, של נולדה לו פרה? נגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה לפרוע לפרוע לגוי הזה, לתת לו צ'ופר, הכסף שהוא הפסיד. היד השן תקצר. לדרכים יותר פשוטות. כלומר, יכול שתתקשר אליו אריאלה, מפעל הפייס, יכול שהוא יזכה, לא יודע מה, ימצא איזה מטמון. אז הטים שלו פתאום, לא יודע מה, פתאום כל ה... כמו שקרה בגמרא, מקום אחר, שיין יחמיץ ויהפך לחומץ, וחומץ יהיה פתאום מצרך מאוד מאוד נדיר, והוא ירוויח על זה מלא כסף. לא, חסר דברים. פרה אדומה, זה משהו ככה, דווקא פרה אדומה, דבר כזה נדיר, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לתת לו, להעביר לו כסף. אנחנו כאילו, אני אסביר לכם על מה זה השם, אנחנו קוראים מורים, מה אתה רוצה? זה היה הסיפור. והטענה שאני רוצה לטעון, ותכף תראו שלא רק אני טוען אותה, אלא המהר"ל, זה שהסיפור הזה, הוא לא היה. כלומר, הוא היה, אבל לא בתוך סיפור אחד, הוא היה בתוך הרבה מאוד סיפורים, וחז"ל לקחו את כל הסיפורים האלה והלבישו אותם, עשו מהם סיפור אחד. עם שמות קוד, עם שמות שמרמזים לכל דבר. אני אומר, הוא היה, זה סיפור מייצג, מבטא, של הרבה סיפורים שעומדים מאחוריו, אז דווקא פרה אדומה. והדבר השני, השלישי שאני רוצה לשאול כאן על מה שקראנו בתלמוד הבבלי, תראו, באים פה לשבח, נכון? יש הרבה כינויים לחכמנו זכרונם לברכה כשהם באים לתאר מישהו שהוא אינו יהודי. קודם כל אפשר לתאר מעשה בדמה בנתינה. צריך להקדים כל דבר הקדמות. מעשה בדוקטור, מעשה בפרופסור, מעשה בברר. יש לו שם, תקרא לו איך שקוראים לו. אתה רוצה לציין שהיה לו יהודי? מעשה בגוי. גוי זה המילה הסטרילית ביותר שניתן להשתמש בה כלפי אומות העולם. כן, גוי. הכינוי כאן הוא מאוד מאוד בוטה, מעשה בעובד כוכבים אחד. הרי אתה בא לספר בשבחו, אז למה תוך כדי שבחו אתה מספר את גנותו, שהוא עובד כוכבים? טוב. התלמוד הבבלי, חז"ל אומרים, דבר השם, כן? דבר השם זה... שכתוב הייתי, חפשו את דבר השם ולא ימצאו מה זה דבר השם, אז התלמוד הבבלי אומר דבר השם זו הלכה, התלמוד הירושלמי אומר דבר השם זו אגדה. כלומר, התלמוד הבבלי, התפקיד שלו הוא להעביר לנו בעיקר את הרובד ההלכתי של התורה. התלמוד הירושלמי, התפקיד שלו זה להעביר לנו את הרובד האגדי שבתורה. את אותו סיפור, התלמוד הירושלמי יקרא אותו אחרת לגמרי. כלומר, באמת, ברובד ההלכה, צורך העניין, יש כאן ודאי דוגמה. הוא מופת לבן שמוכן להפסיד הרבה מאוד ממון בשביל כבוד אביו, ותגזור מזה את הנגזרות ההכרחיות, ותעשה מה שצריך לעשות. התלמוד הירושלמי מרגיש כאן איזה זיוף. מרגיש כאן איזה משהו שהוא... ואני חושב שדרך הלימוד בתלמוד הירושלמי, נוכל לענות בעיקר על השאלה למה פרה אדומה. אבל על עוד כמה שאלות בדרך. בואו נראה את הירושלמי. כיבוד אביהם, רבי אבוה בשם רבי יוחנן, אמר, שאלו את רבי אליעזר, עד איכן כיבוד אביהם. אמר להם, ולי אתם שואלים, לכו ושאלו את דמה בנתינה. אומר התלמוד הירושלמי, דמה בנתינה, ראש פטרבולי היה. פטרבולי זה ראש הקהל, ראש קהל של עבודה זרה. פעם אחת הייתה אמו מסתרתו בפני כל בולי שלו, בפני כל ה... כן, אני חושב שפטריבולי זה כמו פטריארך כזה, משהו כזה, כמו, כן, עכשיו עסוקים בלבחור את החשדרפן השני. ונפל, כן, אלמלא היה כתוב כאן קורדקן, הייתי קורא כאן קרוקס, כן, הקרוקס שלה מידה, והושיט לה שלא תצטער, כן? עכשיו, זה סיפור מאוד מאוד דומה לסיפור על רבי טרפון. רבי טרפון, אמא שלו הייתה הולכת, ופעם אחת שחטן עלי בית, מה עשה רבי טרפון? שם את הכפות ידיים מתחת לרגליים של אמא שלו כדי שתוכל ללכת. מאוד מאוד דומה, אבל שונה. כי כאן מה היא עושה? היא נותנת לו מכות עם הקרוקס, ונפל לה מהיד, אז הוא מרים לה את זה חזרה כדי שתרביץ לו. אתם שומעים פה איזה תפיסה נוצרית? כלומר, משהו כזה של... האם הדבר הזה הוא נכון על פי ההלכה? אבא שמכה, אמא שמכה את הבן שלה, אז הבן צריך לתת לה את הרצועה שתמשיך להכות אותו? כן. למה הוא עושה את זה? בוא נמשיך. אמר רבי חזקיה, גוי אשקלוני היה, וראש פטרבולי היה, ואבן שישב אביו עליה, לא ישב עליה מימיו. יפה מאוד, כבוד, נכון? כיוון שמת אביו, עשה אותה יראה שלו. כשאבא שלו נפטר, הוא לקח את האבן שעליה ישב אביו ועשה אותה עבודה זרה. זה מתחיל לקרב אותנו כאן לפתרון. פעם אחת עמדה ישפה של בנימין. אמרו, מן איתלי תו הדקבתי, מי שלא אבן כמוה. אמרו, איתלי לדמה בנתינה. יש אבן כזאת לדמה בנתינה. אז לון לגבי, הלכו אליו, ופסקו עימה במאה דינר. סגרו איתו עסקה מאה דינר. סליק הלך, הוא בא עם הייטל, הוא רצה להביא להם, ואשכח שאבו הדמיך, שאביו יושן על האבן, או אידה אמרה, מפתח דטיבותה, הווה יטיב גו אצבעתיה, המפתח של הטבע היה בין האצבעות שלו, של אביו, ואידה אמרה, רגלו אידה אבו, הווה פשיטת על טיבותה, כאילו, זה פוחד והולך, אתה חלה, הראש, טוב, הראש, לא הראש, זה המפתח בין האצבעות, רק הרגליים היו מונחות, הרי אפשר להזיז את הרגליים בעדינות, לא, הוא לא נוגע. נחת לגבון, הלך אליהם, אמר להם, לא יכיל תמיתות עליך, לא יכול להביא לכם. אמרי, אמרו חכמים, דילמה, דו, ביי, פריטן טובה, אולי הוא רוצה יותר מחיר. עסקוני ל-200, עסקוני ל-1,000, לא, הוא לא הסכים. כיוון, דהי תערבו המין שנתי, כיוון שנעור האבא משנתו, אז סליק והייטיל, הלך וביא להם את האבן. באו נמתן לבסיפוק להחריט, רצו לשלם אותו מחיר הגבוה, ולא קיבל. אמר, מה אנן מזבין לכון איקרא דאבתי בפריטין? מה, אני אמכור לכם את המצווה? איני נהנה מכבוד אבותיי כלום. מה פרה לה הקדוש ברוך הוא שכר? מה היה השכר? אמר רבי יוסי ברבי, בוא בלילה ילדה פרתו פרה אדומה, ושקלו לו כל ישראל למשקלה זהב ונטלוה. אז יש עוד הבדל בין הירושלמי לבבלי, כי בירושלמי בבבלי כתוב שלשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה, והירושלמי אומר שזה קרה בו בלילה. אם זה קרה בו בלילה, זה אומר שזה משהו נורא נורא דחוף. מאוד מאוד דחוף שיקרה. אבל אנחנו פתאום מתחילים להבין. לדמה בנתינה הייתה עבודה זרה. איך קראו לה? כיבוד אביים. הייתה עבודה זרה שלו. יש כל מיני סוגים של עבודה זרה. יש עבודה זרה שהיא כיבוד אביים. הוא בתפיסה שלו האלילית, זה יביא לו את המזל, זה יביא לו את השמחה, זה יביא לו את הסיפוק. אסור לגעת בזה. אסור. עוד שנייה, רגע, בואו רק טיפה, עוד טיפה. זה הייתה עבודה זרה שלו. הוא הלך על זה עד הסוף. עד הקצה האחרון. והסיפור כאן בעצם מבקר אותו. כלומר, בתורתנו, לא סתם כיבוד אביהם צמוד איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, שאתה ואביך חייבים בכבודי. כלומר, הציווי על כיבוד אביהם אצלנו הוא נובע ממה? מהחיוב לשמוע בכל השם יתברך. בכוח זה גם אני מכבד את ההורים, אבל הנקודת החיוב היא אין לך דבר שהוא תופס את הכל, אלא תמיד יש מכלול שלם של ערכים שהם קשורים לנקודה עליונה מכולם, וצריך להסתדר עם כולם. ויש פעמים שבהם התורה תגיד, בדבר כזה לא צריך לשמוע על האבא. בדבר כזה אפשר להעיר את האבא. כי אם אנחנו יודעים שנגיד דעתו של האבא הייתה נוחה מהדבר הזה, אפשר להניח דבר כזה, בטח כמו המקרה כזה, אז ניתן להעיר אותו. הדבר המעניין הוא ששני המקרים שמובעים פה בגמרא הם לא נכונים על פי ההלכה. על פי ההלכה אין איסור לבן להעיר את אביו, במקרה שברור לו שהאבא היה שמח, מה, אבא כזה, כזו עסקה לבן, שהבן יפסיד אותה, זה ברור שהאבא היה מוכל על, הרי אב שמחל על כבודו, כבודו מחול, באו שם היה מוכל, אז מותר לבן להניח דבר כזה ולהעיר את האבא בשביל העניין, זה מותר על פי ההלכה. על פי ההלכה ברור שאין חיוב על הבן לתת את המגף לאמו כדי שתמשיך להקות אותו. כתוב שאם האבא מקד, לא, זהו, האבא מבזה אותו, אז הבן לא יענה לו כנגד, אלא יתגבר על יצרו, אבל לתת לו את זה, מה פתאום, איזה מין חיוב זה? החיוב הזה, מה שעושה כאן דמי נתין, זה קיצוניות שבעצם נובעת מעבודה זרה. הוא לקח דבר אחד ומתח אותו עד 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 הסוף. אומר המהר"ל, ונתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו גם כן, שנולד לו פרה אדומה בעדרו. אנחנו הרי קראנו פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה היא נקראת חוקה. חוקה. ולהבדיל מכתיבה, כתב זה דיו על גבי נייר. חוקה זה חקיקה, זה הכתב והמכתב זה עין וח. הרי אתה לוקח אבן, כמו לוחות הברית, מפסל באמצע את האותיות, ואז אתה קורא את החללים. כלומר, זה אותו דבר, זה עין וח. פרשת פרה בעצם מבטאת איזו מדרגה שקיימת בכל מצוות התורה, של למעלה מטעם ודעת, למעלה משכל, של חוקה, של נאמנות מוחלטת לדבר השם, הבלתי מובן לנו. לא רק המובן, אלא גם הבלתי מובן. שאנחנו קודם כל, וגם אחרי הכל, עובדים את השם יתברך. ולפעמים רצון השם יתברך זה לעשות כך, ולפעמים רצון השם יתברך מתהפך. לדוגמה, בפרשת קורח חוקת, לא? סליחה, פרשת סלח לך. בשנייה אחת הרצון האלוקים מתהפך. כי עד שחזרו המרגלים, אז הרצון האלוקי היה שכל בני ישראל יעלו לארץ ישראל, אבל בשנייה אחת, כשניתן העונש, אז עכשיו הרצון האלוקי הוא שלא יעלו, שילכו במדבר. ואותם אנו שקמים ורוצים לעלות, כי זה מצווה, יישוב הארץ, הננו, קמנו ועלינו, אלא מקום אשר אמר השם אמר להם, משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח. איך אנחנו עוברים? הרי לפני רגע זה היה מצווה. כן, לפני רגע זה היה מצווה, ואחר זה איסור. כי הדבר היחיד שמעניין אותנו, זה רצון השם יתברך. ולפעמים רצון השם יתברך, זה... שלא תשמע לכל אבא שלך, אם הוא אומר לך לעבור על דברי תורה, כי אתה והוא חייבים לכבודי. התפיסה שמופיעה כאן לגבי דמה בנתינה, היא לקחת את... היא לועגת לדבר הזה בעצם. ברור שכשעבודה זרה היא מתעסקת בכל התאוות, בכל היצרים, וכל הדברים הנמוכים, זה ברור שזה דבר בזוי. אבל גם לקחת עבודה זרה, לקחת משהו חיובי, ולהפוך רק אותו לחזות הכל, גם זה עבודה זרה. של כיבוד הורים. אז טוב, אז כמובן שזה... יותר מתקדם מאשר עבודה זרה של רצח וגילוי עריות, אבל זה לא מדרגת ישראל. ולכן נולדה לו דווקא פרה אדומה. הרב מקוצק אומר את זה בתור איזה וורט, אחרי זה אני רואה שהמהר"ל בעצם מעמיק את זה, אז בואו ננסה קצת נגיד את הוורט של הרב מקוצק, ואז את המהר"ל. אומר הרב מקוצק, למה פרה אדומה? מה? הקדוש ברוך הוא יכול היה לתת לו הרבה 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 שכר וכסף ממקום אחר. אומר הרב מקוצק שדמה בנתינה כיבד ככה את אבא שלו, היה כיתרוג בשמיים על עם ישראל. תראו את הגוי הזה, איך הוא מכבד את ההורים שלו. תראו את היהודים, תראו, ההוא צועק על אבא שלו, ההוא רב עם אבא שלו, ההוא לא מבקר את ההורים שלו. תראו את הגוי הזה, איך הוא מכבד את ההורים שלו. כיתרוג. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להסיר את הכיתרוג, וכיתרוג צריך להסיר כמה שיותר מהר, לכן זה צריך להיות בו ביום? הוליד לדמה בנתינה פרה אדומה. שזה מצווה למעלה מטעם ודעת. ואמר לכל המקטרגים, דם בנתינה מוכן לבזבז הרבה מאוד כסף על מצווה שהוא מבין. יש לו עבודה זרה שהוא מבין אותה. בני חביבה ישראל מבזבזים המון הרבה על מצווה שהיא למעלה מטעם ודעת. שהיא בלתי מובנת. שהיא חוקה. שהיא חקוקה. שהיא לא כתב מובן, אלא משהו פנימי עמוק. כן, רואי, סליחה עליו. לפי הבבלי זה רמוז בזה שמכנים אותו עובד כוכבים. הבבלי אומר, תשמע, הוא עובד כוכבים. איפה הוא עובד כוכבים? לא ראיתי שהוא עובד כוכבים. אומר הבבלי, בכיבוד הורים הוא עובד כוכבים. הירושלמי אומר את זה במפורש. הירושלמי אומר, הוא הפך את האבן שאבא שלו ישן עליה לעבודה זרה, שתחווה עליה. כן, אני אומר, ברמת התוצאה זה מדהים, אבל אנחנו כאילו מתפעלים מהכיבוד הורים של הגוי הזה, הוא עשה את זה מבחינתו, זה מביא לו את המזל, זה מביא לו את זה, אם הוא לא יעשה את זה, יקרה לו איזה אסון נורא, הוא לקח את המצווה הזאת, כן, את החיוב הזה של כיבוד הורים, ולקח אותו עד הקצה האחרון, עד לכדי אלילות. ועשה זה גם אם זה לא מובן, גם אם מפסיד, למרות שזה לא מדויק, כי בדיוק, מה שאתה אומר זה לא מדויק, כי תראה שהוא כן עושה חשבונות. מיד אנחנו נראה את זה במערל. הוא כן עושה חשבונות, הוא אומר, רגע, תנו לי רק את מה שהפסדתי, כאילו, אם זה, אם אצלך כיבוד הורים זה כיבוד הורים ונגמר הסיפור. אז זהו, מה, אני לא, גם בעד כל עון שבעולם לא הייתי מעיר את אבא שלי, ועכשיו אני לא קשור בכלל לדברים. לא, לא, הוא כל מה שומר את החשבון. זה משהו אצלו, זה מובן אצלו, ומה שמובן הוא הולך איתו עד הסוף, ברמת התובנה. אבל למעלה מטעם ודעת הוא לא יודע להגיע. אומר הרב מקוצק, זה הסוד של פרה אדומה, המהר"ל אומר באותו כיוון, בואו תראו, ונתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו גם כן שנולד לו פרה אדומה בעדרו. וידוע כי פרה אדומה הוא חוק לגמרי. ואין השכל יכול להשיג המצווה, ואילו כיבוד אביהם, השכל מחייב אותו לגמרי, כיבוד אביהם זה מצווה שכלית, מובנת, גם גויים מקבלים את ההורים שלהם. אבל פרה אדומה לא. ומפני שהמקיים מצוות כיבוד אביהם, שהשכל מחייב לגמרי, נולד לו פרה אדומה בעדרו. שאלו שניהם, אחד זה חוק והשני משפט. כיבוד אביהם הוא משפט, כי כך ראוי במשפט, ופרה אדומה הוא חוק. והם מתחייבים זה מזה ונטלים זה בזה כאשר ידוע לחכמים. כלומר, כדי להדגיש את ההבדל בינינו לבינו, אז נולדה לו בעדר פרה אדומה שהיא מסוד החוק. עכשיו, תבינו שזה גם מקרין חזרה על כיבוד הורים. כי דם ונטיל המכבד הורים, והאמת שזה בדיוק הפוך מה שאתה אמרת, רואי, כלומר, תכף נראית מה, הוא מכבד הורים, עוד שנייה, אינון, סליחה, הוא מכבד הורים כי הוא מבין את זה. מה שהוא מבין הולך עד הסוף. מה אתה אומר? גם יכול להיות. למרות שכתוב שלו, אבא זקן, והוא היה אדם, והוא היה אדם חשוב. יכול להיות. בוא נראה מה אומר המהר"ל ממשיך. ויראה כי חכמי האמת רמזו סוד זה במה שהזכירו השם דמה בן נתינה. תרגמו לי את זה לעברית. כסף בן קבלה. כלומר, סוג של כך ותן. מה הסחרה? אני מבין. כי לשון דמה הוא לשון חיוב בכתוב כאשר בא לומר שהוא חייב. יאמר דמיין בה. אין לו דמים. ומפני שכל דבר שהוא חייב לעשות, השכל נותן אותו לכך נקרא דמה בן נתינה. כלומר שהוא נמשך אחר חיוב, ונושא דבר רק שהוא מחויב, מחויב, שהשכל, דברים אלו תעמוד על נותן ומחייב, ולא מוותר, אף על פחות מפי פרוטה. כן? ולכך הוא נמשך אחר כיבוד אביהם, שהשכל נותן ומחייב אותו ביותר. הוא אומר ככה, דמה בן נתינה, זה אדם שבגדול לא הסכים ותר על... אין לו חסד, אלא כאילו הוא כמו, הוא לא מסכים, זה כמו אדם שלא מסכים ותר על אף פרוטה, לא עושה צדקה, זה דמה בן נתינה. כאילו, תן קבל. מה שתיתן תקבל, אין איזה חסד, אין איזה צדקה. עכשיו, כדאי לגבי כיבוד הורי, הוא מבין, אני חייב לאבא, אני חייב, הוא גידל אותי, אז אני חייב לו, אז אני ככה, זה מין, זה מובן לי. אבל זה חלק מהדמאות בין הנתינאות שלו. ולכן כשהם באים אליו החכמים, אומרים, שמו, אני רוצה שתחזירו לי את הכסף שהפסדתי בשביל כבוד אבא. כי הוא שומר את החשבון. הרי אם אתה כזה מויסר נפש, למה אתה שומר את החשבון? תגיד, שמו, אני קיבלתי את ההורים, זה אני בלי קשר אליכם. באתם עכשיו לקנות אבן? חבוד, בוא נראה כמה אבן שווה, אולי יותר, אולי פחות. למה אתה קושר בין הסוגיות? כי אצלו זה כך ותן כזה. זה הגיוני, זה שכלי, ואני לא צריך להפסיד, אלא... ולכך הוא נמשך אחר כיבוד אביהם, שהשכל נותן לו מחייב אותו ביותר, כי כך הוא מידת בן נוח, שהוא נמשך אחר דבר שהשכל נותן לו מחייב, ואינו מבטר דבר כאשר ידוע. אין חסד, אין ויתור, אין למעלה מטעם ודעת. אבל לעשות מצוות השם יתברך, אף כי הם במידת הדין, כן? מפני כי אינם כל כך במידת הדין הגמור. חלק מהמצוות אנחנו מבינים, מידת הדין הכוונה זה דבר מובן, אבל לא כל כך במידת הדין הגמור כמו כיבוד אביהם, שאין שכל האדם מחייב אותם, לכך הם מקיימים אותם, ולכך נקרא הגוי, דמה, סליחה, לא קראתי נכון, אבל לעשות מצוות השם יתברך, אף כי הם במידת הדין, זה הוא לא מסוגל. למה? למה הוא לא מסוגל? כי הם לא מידת הדין כמו כיבוד אביהם. שאין השכל מחייב אותם את תפילין, השכל לא מחייב תפילין, אני יודע מה, טרף, השכל לא מחייב את זה. ולכך הם מקיימים אותם, ולכך נקרא הגוי דמה בן נתינה. ונוכל לומר כי לא גוי אחד היה. זה לא דבר אומר אמר, לא דבר כזה, זה היה אדם כזה. רק שהגוי נקרא כך על שם מידתו שיש בו. דמה בן נתינה. כל דעביד, דעבדי עובדי כוכבים, לגרמי הוא עביד, לעצמם הם עושים. ומזה הוא נמשך ביותר אחר מצוות כיבוד אביהם, שהוא דבר מחויב, והשכל נותן, ומפני שכל נותן יש לו מקבל, והמקום הוא המקבל, הדבר נקרא המקום בשם אשקלון. הוא גוי שקוראים לו דם בנתינה, והוא נמצא במקום שנקרא אשקלון. מה זה אשקלון? לשון שקילה, מדידה, הגיוני, בואו נשקול, זה הגיוני, זה לא הגיוני. מלשון שקל, והוא קבלה ולקיחה. כן? וכאשר תבין דברים אלו, יהיה לך ספק דברים אלו. הופך המהר"ל את כל הסיפור הזה. הופך אותו לגמרי. אנחנו, ואני חושב שזה יסוד הכפרה בפרה. הרי כתוב, תבוא אם ותקנח צועד בנה, נכון? תבוא פרה ותכפר על חטא העגל. מה זה הטריק הזה? מה הכוונה? תבוא אם, תקנח על צועד בנה. חטא העגל הוא חטא של טעם ודעת. משה לא נמצא, אז במקום לבטל את הדעת, להאמין, להגיד, טוב, אני לא מבין מה הולך, הכל מעורבב, עבר התאריך, אבל אני מחזיק. הם, על פי השכל שלהם, אמרו, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, יצא כזאת, יצא כזאת, ויצא העגל הזה. באה הפרה האדומה, שהיא מצווה שהיא למעלה מטעם ודעת, שהיא חוקה, שהיא חושפת את נקודת החוקה אצל כל אחד ואחד מאיתנו, את הנקודה שבה אנחנו חקוקים בדבר השם, עושים, או, מבינים או לא מבינים, עושים, ומחפרת על חטא העגל. זה יסוד הכפרה. יסוד הכפרה הוא העובדה שאנחנו חושפים בכל מצווה, גם במצוות המובנות לנו, אנחנו חושפים את הנקודה הלא מובנת, ועושים את זה דווקא באופן שהקדוש ברוך הוא ציווה. כן, הרי אפשר להתחבר, נגיד, לרעיון של מצוות סוכה. שנה שעברה ראיתי, גם השנה קצת, ראיתי מלא, הרבה מאוד סוכות אצלנו בשכונה, מתחת לגגות. כאילו, משפחות, אני יודע, חילולי מסורתיות, שאמרו, סוכה, זה סוכה לילד, הילד רוצה סוכה, אחי, קנו סוכה, סוכת נחלים, אבל איפה ישים אותה? שמים אותה במרפסת ולמעלה יש גג. וככה חווים את האווירה של סוכות, ככה זה... נכנסים לסוכה, סוכה פסולה למהדרין, נכנסים, חווים את האווירה. כן, אז אתה יכול להתחבר לאווירה של סוכות, לאווירה של הארעי, לצורך לצאת מהבית וכל זה. זה החלק המובן, החלק של החוקה בסוכות, שצריכה להיות שתיים כלחתן, ושלישית אפילו טפח, ושכח מתחת לכיפת השמיים, בכל דקדוקי ההלכה, שאתה מבין ואתה לא מבין. ההגעה לנקודה של החוקה, עשיית הדברים, גם באופן שהם לא מובנים, זה הכפרה על החטא של העגל, שהוא כולו טעם ודעת, הוא כולו סברות. מה נעשה? איך נעשה? איך נעשה? אנחנו מחליף למשה, אולי נעשה כך, אולי נעשה אחרת. השכל משתלט, הדעת משתלטת, וזה בעצם, כן, לכן זה עגל, תבנית שור, לכן הם כל כך זרזים בדבר הזה, ומביאים את הזהב. זהב זה גם כן ביטוי לסוג של חוכמה אנושית, היכולת להפיק את הזהב, וכן על זה הדרך. אז הפרה האדומה היא מחפרת על העגל. הפרה האדומה אצל דם בנתינה מבדילה בין הכיבוד הורים שלו לכיבוד הורים שלנו. והכיבוד הורים שלנו זה נמצא בעשרת הדיברות, אבל באיזה חלק? היה מן הראוי לשים את כיבוד הורים, הרי יש חמש חמש, נכון? חמש בן אדם למקום, חמש בן אדם לחברו. היה מן הראוי לשים את כיבוד הורים בבן אדם לחברו. זה נמצא בחמש, זה חותם את החמש הראשונות. זה עוד אחד מהצינורות המרכזיים של האדם, להתחבר לריבונו של עולם. אבל יש נקודה למעלה מהדבר הזה. גם נקודה חיובית, שאתה לוקח רק אותה, נהפכת לעבודה זרה. כמו אצלו, יכולה להפך לעבודה זרה. כל האומר, אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. כן? כאילו, מה עם דרך ארץ? מה עם חסד? התפיסה שלנו היא תפיסה שלמה, כוללת, כי הקדוש ברוך הוא כולל את הכל. והקדוש ברוך הוא שותל את עץ החיים בתוך הגן, בתוך הגן אומר רש"י באמצע, כדי לכלול את כל האידיאלים כולם. ודם בנתינה יש לו אידיאל אחד, נכון, הוא אחז באידיאל חיובי, יש גויים שהאידיאל שלהם זה לרצוח, הרבה יותר גרוע. אבל גם שם, שלא תתבלבל. שלא תתבלבל. זה עבודה זרה. מביאים את זה בתור, הנה, הראיתי לך את השאלות. אפשר ללמוד מזה, יש כאן איזה, הנה, אפילו גויים מבינים בשכל. אבל אם אנחנו עכשיו באים, אז האם עכשיו צריכים לחכות אותו? התשובה לא. והירושלמי חושף את זה. זו הייתה עבודה זרה אצל דם בנתינה. חזקו ואמצו. אני נאלץ לקצר היום מסיבות שונות, אז אתם תתגברו על ה... תקבלו הפסקה ארוכה. שיהיה לילה טוב.